רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל.
אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
ואני, התוכנית שנותנת לכם את כל הכלים לבנות זוגיות חזקה לאורך זמן, בהגשת יפעת שני.
ערב טוב אחים ואחיות אהובים שלי, מאזינים יקרים, שוב אנחנו נפגשים ברדיו סול בתוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות. כמו בכל יום חמישי בהכנות לשבת, אנחנו מכינים את עצמנו לעוד סוף שבוע עם הבנות חדשות, עם כיוון חדש, שאולי לא חשבנו עליו, קצה חוט שיכול לעזור לנו לחזק את הזוגיות שלנו. ואני יפעת שני, המנהל הטכני שלנו, כמו תמיד, אבנר, ואיתי באולפן, אורח מיוחד, ונדבר איתו על דברים שאף פעם לא דיברנו בתוכניות שלנו. כן, זה הולך להיות משהו חדש ומיוחד, והאמת שבכלל לא מדברים על הנושא הזה מספיק, על הצד הגברי בזוגיות. תמיד ככה הנושא הזה של זוגיות בכל מיני תוכניות מכוון יותר לצד האנשי, ואנחנו נציג לכם את האורח שלנו ותכירו אותו ותשמעו אותו, וגם תוכלו לשאול אותו שאלות. אנחנו משדרים גם ברדיו סול וגם אצלי על הקיר בפייסבוק, ואתם יכולים לשאול שאלות, ואנחנו נעשה מאמץ לענות על כל השאלות שלכם. ואותו אנחנו נכיר אחרי השיר. אבל אתם יודעים, איך אמרנו שרוב הפעמים שאנחנו מדברים על נושא של זוגיות, ככה נשים יותר בולטות בתוך השיח, ופה אנחנו רוצים לברר קצת איך גברים מרגישים בתוך קשר זוגי, מה עובר עליהם, מה הם צריכים, איך הם מתייחסים לזוגיות, ובכלל לקשרים שיש להם. והאם יש הבדל ביניהם לבין הנשים? וכמו שאנחנו חוות משברים ומרגישות לפעמים איך השחיקה מחלחלת לנו לחיים, גם הם, הגברים, חווים את זה בדרך משלהם. והיום אנחנו נשמע על מה אפשר לעשות כדי להדליק מחדש את הניצוץ, דווקא בצד הגברי של היחסים. מחכה לנו האורח המיוחד שלנו עם הסתכלות רעננה, ככה אני תמיד מרגישה כשאני עוקבת אחריו בפייסבוק. הוא ייתן לנו נקודת מבט ריאלית כזאת. אפילו חווייתית על העולם הזה של הגברים בזוגיות. מיד אחרי השיר אנחנו נפגוש אותו. בינתיים אנחנו לא שוכחים לאחל הפצועים שלנו שחזרו מהטבח ומהמלחמה ומהשבי, ומאיפה לא הצטברו לנו המון המון פצועים בגוף ובנפש, ואנחנו רוצים לאחל להם רפואה שלמה, ואמן שנצליח לשמור על אווירה טובה ברחובות כדי לתת להם הרגשה אמיתית של בית, ולעזור להם בזה להתחזק ולהחזיר לעצמם את הביטחון ואת השלווה. לחיים. אז תתארו לכם, עולם כזה יפה. זה אפשרי, ואתם זוכרים, אם יש זוגיות טובה בעולם, גם לכם יכולה להיות כזאת, ותמיד אני אזכיר לכם את זה, ושלמה ארצי, תתארו לכם, ונחזור אחרי השיר.
תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך כל כך נדיר כאן, עיר מגניבה בתוך החושך ושנינו בשמיכה, והיא מלטפת אותי ואומרת לי מחר יקרה מה שרצית, והיא מלאת השתקפויות של עצב ושמחה. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם פשוט, חדר ללילה, בית בגשם, ריחות עצים מלאים בטות, ושנינו שיכורים. אם ניפרד אני אמות, היא לוחשת וגועשת. תתארו לכם עוד הזדמנות לחזור פתאום לנעורים. תתארו לכם את החיים זזים אחורה וקדימה, מה שחסר שום מתמלא, מה שהיה פתאום ישנו, ואני מביט לתוך עיניה ונגנף בכוח פנימה. תתארו לכם אותנו מגשימים את כל החלומות. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, אהבה איתכם, כן ככה זה קרה. לפתע היא אמרה, אני עוד זוכר אותה כמו בסערה. תתארו לכם אותי נופל לתוך זאת ערה. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים. תתארו לכם עולם יפה, עיר בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר.
איזה כיף שחזרתם אלינו אחרי שיר כזה אופטימי. אנחנו בתוכנית, אתה ואני מחזקים את הזוגיות ברדיו סול, אני פת שני, והיום באולפן אנחנו מנפחים לעצמנו את קיבולת האופטימיות ומחזקים את האמונה שאם יש זוגיות טובה בעולם, גם לכם יכולה להיות כזאת, ואני אמשיך ואזכיר לכם את זה שוב ושוב. והאורח המיוחד שלנו ייתן לכם כמה שיותר כלים וכיווני חשיבה וידע וחוויה שיעזרו לכם להישאר יותר אופטימיים. באופן אישי, אני נהנית לעקוב אחריו בפייסבוק, וכבר תקופה לא מבוטלת, ולפני שאני מציגה אותו, אני רוצה לפנות אליכן, אחיות שלי, ולהגיד לכן, תקשיבו לו במיוחד, הוא יכול מאוד לעזור לכן להבין את הגבר שלכן, ואיך להניע אותו, ואיך לבנות עם הגבר זוגיות טובה, דווקא מתוך ההיכרות של הצד הגברי. אז אני מתקבלת להזמין ככה רגע, להציג לכם מאמן מנטלי, שמביא נקודת מבט ריאלית וחמה לעולמם של גברים בזוגיות. דימה לא מדבר רק תיאוריה, הוא ממש מגיע עם ניסיון של למעלה מ-15 שנה בליווי גברים ונשים שרוצים לחזק את הביטחון הפנימי ולעבור שינוי אמיתי, ומתוך זה גם להצליח ולבנות זוגיות טובה ולהצליח בעוד כל מיני תחומים בחיים. אנשים שמגיעים אליו מספרים שהם מרגישים שבפעם הראשונה הם באמת מרגישים מישהו שמבין אותם, בלי שיפוט, בלי מסכות. זה גבר שמדבר עם גברים בגובה העיניים. הוא עוזר להם לפרוץ חסמים ולחזור ולהאמין בעצמה וביכולת לבנות זוגיות טובה. זה גברים שאתם מקשיבים לנו עכשיו, תדעו שיש לכם עם מי לדבר. הוא נותן למתאמנים שלו מקום בטוח לזהות את הפחדים, את המשברים של האמון, את החוסר ביטחון שככה מתחבא מאחורי השכל הגברי, מאחורי ההצלחות בביזנס, מאחורי הגוף החסון שאתם בונים בחדר כושר. יש שם כל מיני דברים שצריך לזהות ויכולים לעשות לכם חיים טובים יותר. ואצלו, אותם גברים מסכימים לקבל כלים ולהתמודד ולשפר את הכישורי חיים ואת הזוגיות, ובעצם לממש גם את החלקים הרגשיים, נכון? ולא רק את השכל. אז יש לזה הרבה יתרונות, ואנחנו מיד עוברים לדימה סיבצ'נקו. מה שלומך?
שלום, שלום, איזה כיף שהזמנת אותי להתארח כאן אצלכם. מעולה, אני מעולה. ממש מתרגש להיות פה.
תיארתי את, תיארתי את מה שאתה עושה בצורה נכונה, או שאתה רוצה לדייק את זה?
זה צורה נכונה לגמרי, אבל מבחינת העומק, אנשים מגיעים אליי עם, באמת, עם כאבים ממש אמיתיים. כאן לא שיתפת יותר מדי כאבים, אבל כשאני פוגש את הגברים שמגיעים אליי לתהליכי אימון, הכאבים שהם מגיעים איתם, העומק, זה פשוט, את יודעת, זה כל פעם אני מתרגש לשנות להם את החיים. זה ממש ככה.
אני שמחה, אני, ברור, אני רציתי להשאיר גם לך משהו לספר, אז לא יכולתי להגיד הכל. ועכשיו הם הולכים לשמוע הרבה יותר אותך. ואני עוקבת אחריך בפייסבוק כבר כמה זמן, ויש לך דרך מאוד מאוד ייחודית להעביר את המסרים שלך. הקליפים שלך מאוד יוצא דופן, עוד לפני התוכן, כן? ומעידים על ביטחון מיוחד שהרבה אנשים שמים לב אליו. תמיד היית ככה בטוח בעצמך, מחובר לרגשות? איפה מתחיל הסיפור האישי שלך?
אז זהו, ש... כשאת רואה את הקליפים שלה, את באמת חושבת שאני בן אדם עם ביטחון עצמי מובנה, שככה נולדתי וככה הייתי לאורך כל הדרך, אבל האמת היא שהייתי ילד בלי ביטחון עצמי בכלל. אני עליתי לארץ בגיל 12, הייתי במקום שבו כמעט ולא היו אנשים כמוני, עולה חדש, והייתי צריך להתמודד בתור ילד עם כל החסמים, עם כל הבעיות שיש לעולה חדש, ושם דווקא במקום הזה הביטחון עצמי שלי ממש ירד בתור ילד. וכשהתחלתי להתבגר, בעצם הבנתי שיש עוד כל מיני נקודות שהביטחון עצמי שלי שם מאוד נמוך. ולאורך זמן, לאורך השנים, אני התחלתי ללמוד, התחלתי להתפתח, בניתי עסקים, ולאט לאט עם הזמן התחלתי גם להבין שהייתה לי בעיה של ביטחון עצמי כשהייתי ילד, שאז לא באמת הייתי מודע לזה. שהיום אני יודע להגיד שוואלה, כן, הייתה לי בעיה של ביטחון עצמי כשהייתי ילד. גם כשהתחלתי לעשות תוכן לפני 10 שנים, היה לי פחד לדבר מול מצלמה.
מחשיפה, פחד מחשיפה.
פחד מחשיפה, פחד לדבר מול מצלמה, מה יגידו, מה יחשבו, ואם אני אתה ומה אני אגיד. וגם כן, לקח לי זמן להתגבר על זה, אבל זה עוד תהליך שאני עברתי עם עצמי, וגיליתי שיש המון דברים שאנחנו פשוט לא מודעים אליהם.
ובעצם, זה שאנחנו לא מודעים אליהם זה דבר אחד, אבל הם בעצם מעכבים לנו את ההצלחות, ומשבשים לנו את קבלת ההחלטות, וכאילו זה מה שמעניין, שזה מפריע לנו.
הם, באמת, הדברים האלה פשוט לוקחים את החיים שלנו למסלול שונה, ממסלול שאנחנו באמת יכולים להגיע לשם, למקומות הרבה יותר יפים והרבה יותר מדהימים.
איזה יופי. תגיד לי, מה היה הרגע ככה ששינה אצלך, או איזושהי חוויה? הרבה פעמים אנשים מתחילים שינויים מאיזשהו אירוע מסוים, איזה משהו מכונן כזה, ששינה לך את התפיסה המנטלית כגבר.
אז היה לי רגע אחד כזה שאני יכול להגיד לך, לפני קצת יותר מעשור, הייתי גבר חזק, חסון, הייתי ביחידה מיוחדת בצהל, ושירתי ופתחתי עסקים, שום דבר לא היה מפיל אותי, עד שהכלבה שלי נפטרה.
מה הכלבה שלך?
הכלבה שלי נפטרה, הייתה לה מחלה, היא נפטרה, וממש אהבתי אותה. ופתאום התחילו לצאת לי דמעות, עד אז אני באמת לא הרגשתי שזה משהו שאפשרי בכלל. ואז התחלתי לשאול את עצמי שאלות. רגע, אם אתה יודע להפגין רגש בצורה כזאת, איפה היית עד היום? ואם לא היית שם, מה זה כן יכול לפתוח לך? איזה דלתות זה כן יכול לפתוח לך לאורך זמן? במשך כל החיים, וזה קשור גם לצדדים שונים בחיים. זוגיות לצורך העניין, הורות, עסקים.
שאלה דברים שכשאנשים עם רגש מפותח ועם יכולת להביע את הרגש שלהם, מצליחים בתחומים האלה הרבה יותר. אנשים שנמנעים מלפתח את הנושא הרגשי, לא מבינים כמה הם מפסידים גם ברמה העסקית, גם ברמה של הזוגיות, גם ברמה של ההורות. ואתה אומר שזה, אז איך זה בעצם השפיע על התפיסה שלך, את ה... נגיד, את הנושא של הזוגיות, אנחנו בתוכנית של זוגיות, אז איך השינוי הזה, השאלות האלה שעלו לך, על איפה היה הרגש, איך זה השפיע לך על הזוגיות?
אז זהו, ברגע שבאמת התחלתי להתחבר לרגש שלי, אני גם יכול לנווט את הזוגיות שלי בצורה הרבה יותר טובה, כי ברגע שאני מכיר את עצמי מבחינה רגשית, מבחינת מה מניע אותי ולאן זה מניע אותי, אני גם יכול... לקחת את הזוגיות למקומות האלה, ולאו דווקא לתת לזוגיות פשוט לזרום, כמו שהרבה מאוד זוגות עושים במהלך החיים.
בוא תסביר את זה, כי עכשיו אני חושבת על מאזין ששומע אותך ואומר, זה עדיין כאילו ברמת הכותרת, מה זה אומר כשאני מפתח את הרגש שלי, שאני מוכן לגעת ברגש שלי, להביע את הרגש, אז אני מנתב את הזוגיות שלי יותר טוב. מה הכוונה? מה זה אומר? מה זה יותר טוב? לאן?
אני אתן לך דוגמה קטנה, זוג שחיים כבר המון שנים, ילדים, עבודה מסודרת, שגרה, חיים של שגרה, ויש שלבים בזוגיות שפשוט כל אחד נותן לזוגיות לזרום למקום שלו. הגברים בדרך כלל לא משתפים, לא מדברים, אנשים חושבות שפשוט לא אכפת להם, אבל לצורך העניין, גברים הם פשוט לא מדברים באותה שפה כמו שאנשים מדברים. וכל אחד, בגלל שמדבר בשפה שונה, הנקודת מוצא שלו שונה. זאת אומרת שגברים יכולים לא לדבר, לא לשתף, אנשים יכולות כל הזמן לחוס ולהגיד, תגיד לי למה אתה לא משתף, למה אתה לא מספר, למה אתה לא מדבר, ואז זה יוצר איזשהו פיצוץ, למרות ש... הם פשוט מדברים בשפה שונה.
או מדברים בשפה שונה, או לא משתפים ברגש. מגיעים אליך גברים ש... עשינו פה דרך אגב תוכנית על החמש שפות של אהבה, שבאמת שכל אחד מבטא את האהבה שלו אחרת, הרבה פעמים גברים מביעים אהבה בצורה תפעולית. אבל זה אהבה. ויש לנו הרבה רגשות. אז מגיעים גברים שיש להם הרבה רגשות כמו תסכול, כעס, עצב, והם לא מבטאים אותם, מגיעים אליך כאלה אנשים?
בטח. בדיוק במצבים האלה, כמו שאמרתי, שהגבר שותק והאישה אומרת, למה אתה שותק? פעם היו לנו שיחות הרי, שיחות עמוקות, שיחות עומק, והיום אתה שותק, ואז הגבר מפרש את זה כאילו שהאישה ממש תוקפת אותו, והוא פשוט משתתק והוא פשוט נעלם. וזה הרגש שמופעל אצלו, ובמקום פשוט להבין את הרגש של, רגע, האישה רוצה רק להתקרב, היא רוצה את החום והאהבה ולהרגיש שוב פעם, אבל הוא מפרש את זה כמשהו שהוא שלילי. במקום בעצם להבין שהרגש הוא שמופעל שם, זה רגש של קרבה ולא הפוך.
אז אני רוצה רק לראות שהבנתי אותך, שבעצם לפעמים גברים שותקים, האישה רוצה להוציא מהם תקשורת שיביעו, הדרך שבה היא עושה נתפסת בעיני הגבר כתוקפנות, ואז הוא עוד יותר מסתגר, כאילו לזה התכוונת?
בדיוק.
בוא, אנחנו הולכים, אנחנו תכף, אנחנו ניכנס לכל הדברים האלה, ובשנייה ככה לפני השאלות המקצועיות, כי זה מעניין מאוד באמת לשמוע מה עובר על הגבר, וגם גברים שמאזינים לנו יוכלו להבין את עצמם קצת יותר, ולראות כאילו על מי העבודה עכשיו, את מי צריך, מי צריך לעשות השינוי כדי שזה ייפתח. בוא, כן, אתה יודע, בוא נדבר על זה.
אז יש לי משהו להגיד על זה, משהו חשוב להגיד את זה. קודם כל, הנושא של זוגיות, כל אחד בתור, מבני זוג, חייב לקחת את האחריות על הזוגיות באופן אישי. זאת אומרת שכל אחד עובד בעבודה הזאת שנקראת זוגיות לאורך הזמן. וזו תפיסה שהרבה אנשים פשוט לא מיישמים ביום יום. הם מתישהו הופכים לחברים, מתחתנים, מביאים ילדים, ושם בערך נגמרת הזוגיות. יש פה ושם מתנות של ט"ו באב, יש קצת טיסות, חופשות, ואז הזוגיות פשוט נעלמת, כי מפסיקים לעבוד על הזוגיות. וזאת גם הייתה אחת התובנות החשובות שלי במהלך החיים, שעל זוגיות פשוט אי אפשר לעבוד. כמו שאנחנו עובדים בקריירה, כמו שאנחנו עובדים בחדר כושר, אותו דבר אנחנו חייבים לעבוד גם על זוגיות.
כן, לגמרי, אני מסכימה איתך לגמרי, ואנחנו רוצים דווקא ללכת לצד הגברי, כי המון פעמים דיברנו בתוכנית, ועוד נדבר על החשיבות של העבודה הזאת בזוגיות, וגם הסברנו, הרבה פעמים אנשים חושבים שהם משקיעים בזוגיות שלהם, אבל זה עניינים טיפוליים של הבית, וזה לא עבודה על זוגיות. עבודה על זוגיות זה דווקא על הקרבה, על הקשר הרגשי, על האינטימיות וכולי. על זה אנחנו מדברים, אבל אני דווקא הייתי רוצה לשמוע ככה יותר על, על החלק של הגברים. נתחיל מהקושי שלהם. נגיד, יש הבדל בקושי שגברים חווים בזוגיות לעומת הקושי שנשים חוות בזוגיות, או בחוסן המנטלי?
אז קודם כל, אנחנו יודעים שאת הגברים מחנכים ומלמדים מגיל מאוד צעיר, להיות חזקים ולא להתבכיין. זה שני משפטים שמלמדים בערך כל ילד, שהוא נופל, שהוא איפשהו נכשל ומתלונן שקצת קשה לו, אז אל תבכה ואל תתלונן ותהיה חזק. עכשיו, כשאתה מגיע לזוגיות, זה עצות שבאמת יכולות להרוס את הזוגיות. כי ברגע שאתה לא משתף בקושי, כי ברגע שאתה לא מסוגל להראות גם את החולשה שלך, את ה צדדים ששם אתה לפעמים נשבר, לפעמים אתה באמת חווה שם קושי אמיתי, ואתה לא משתף את זה, זה באמת גורם להמון תסכול, ועם השנים זה פשוט מתפוצץ מתישהו. אז גברים רגילים להתמודד עם הקושי בזוגיות בצורה כזאת. נשים לעומת זאת, הרבה יותר קל להם לשתף, כי הם מגיל מאוד צעיר, משתפות ומספרות ומדברות עם חברות, והרבה יותר קל להם גם להירשם לכל מיני סדנאות וללמוד ולהתפתח ופשוט להגיד לכולם, אני לא יודעת מספיק, בואו נבדוק מה עוד אני רוצה וצריכה לדעת בשביל לשפר את הזוגיות. ופה אני חושב זה ההבדל העיקרי בין גברים לנשים.
זאת אומרת, היכולת לבקש עזרה או לשתף או לפתוח את הלב.
בדיוק.
אוקיי, אז בוא נגיד שרוב האנשים, רוב האנשים הסבירים, שאנחנו נגיד להם את זה, הם הסכימו איתנו. הם הסכימו שבאמת נשים משתפות יותר, מדברות יותר, אם אנחנו ככה מקשקשות יותר, עוד הרבה דברים אחרים, ולגברים יותר קשה, וגם נשים יותר מגיעות לטיפול, ומגיעות יותר לבקש עזרה והולכות לסדנות. ואני רוצה, והבנו, דרך אגב מה שאתה אומר, זה בגלל שמלכתחילה מחנכים את הגברים להיות חזקים, לא להתבכיין, לא לפתוח יותר את הלב, זה נשי או זה חולשה.
זה חולשה, זה משדר חולשה.
אוקיי, זה משדר חולשה. אז כבר זה, זה ההבדל הראשון. ותגיד לי, אז אני מבינה שזה אחד מדפוסי ההתנהגות הראשונים שאתה מזהה. יש עוד איזה משהו שאולי אנשים לא חושבים עליו ומאפיין את הגברים שאולי טוב שגם הם יכירו על עצמם וגם אנשים ידעו עליהם?
קודם כל החשיבות. חשיבות של שיתוף אמיתי וכנה, בסוף יכול לחסוך המון כאב ותסכול לאורך זמן. כי ברגע שאתה לא מוכן לשתף את הכאב שלך, בעצם זה מתחיל לצבור עוד ועוד ועוד תסכול. ואחרי שהשנים עוברות, מאוד קשה להיפטר מכל התסכולים האלה, כי זה פשוט כמו חבית שכל הזמן מתמלאת ולא שופכים את המים, בסוף נורא קשה לטפל בהכל.
אוקיי, זה דבר אחד שהוא חשוב, ואני אמרת את זה כל כך ברור שאין מה לחזור עליו, אבל עלה לי ישר תוך כדי שדיברת עוד משהו, שאם אנחנו רוצים לייצר קרבה, בסדר? אז השיתוף הוא אחד הכלים לייצר קרבה. זה לא רק כדי שלא יצטבר לכם בבטן, שלא תקבלו אולקוס. זה גם אם אתם רוצים לייצר קרבה, אם אתם רוצים להיות מאושרים בבת זוג שלכם, זה מאוד חשוב להסכים ללמוד איך אני משתף, כי לא לימדו אתכם.
זה מאוד נכון, והעניין של קרבה בסוף זה הכללים, אם אפשר להגיד, כללי ברזל לזוגיות נכונה. אחד מהם זה פשוט להתקרב, השיח מקרב, השיתוף המקרב, כל הדברים האלה שאמורים לגרום לנו להיות בתוך הזוגיות ולא להפך. כי הרבה אנשים כשברגע שאתה נכנס לאיזשהו תסכול וכעס, זה גורם לך להתרחק. אבל בסוף, אם אתה נזכר ואתה זוכר שהמטרה של זוגיות זה להיות כל הזמן קרובים, זה אמור להחזיר אותך שוב פעם לאולי מחשבה קצת שונה.
זהו, זה הקטע. הזוגיות אמורה לעשות לנו כיף. היא אמורה להיות קלה. לא לגמרי, כי תמיד יהיו אתגרים. אנחנו למדנו פה הרבה על טבע האדם ועל ההבדלים בין נשים וגברים וכל החיכוך. ושדווקא מתוך חיכוך שהוא כואב בדרך כלל, הם מתפתחים דברים בטבע, סבבה, זה אין לנו איך לברוח מזה. אבל בצד השני צריך להיות לנו כיף, וצריך להיות לנו נעים, וצריך להיות לנו ממש שמח, ובמיוחד כשזה בן אדם, שאנחנו הולכים לחיות אותו כל החיים, אז גם החשבונות צריכים להיות כאילו פחות.
זה מה שאני גם תמיד אומר, בסוף זוגיות זה אחד הדברים שהולך להישאר איתך בתקווה, כן? היום זה פחות, אבל הזוגיות זה אמור להישאר איתך לאורך כל החיים. וכאן אתה צריך להשקיע הכי הרבה, כי אם אתה מפתח את הקריירה ואתה דואג לעבוד 8-9 שעות ביום, ואם אתה מגדל את הילדים, ואם יש לך עוד משימות ומטלות כאלה ואחרות שאתה עושה במהלך היום, ודווקא בזוגיות אתה לא משקיע, כשזה חלק מאוד גדול מהחיים שלך, זה פשוט טעות.
אוקיי, אני רוצה לשאול עוד שאלה. ככה, כשאנשים מגיעים לסדנאות שלך או לקליניקה, לא משנה, אתה לא צריך להגיד לנו בדיוק איפה, גם מינימום נחשוף. על מה גברים, אתה יודע, אנחנו סקרניות להיות זבוב על הקיר, על מה הכי הרבה גברים מדברים כשהם מגיעים, נגיד, לסדנאות כאלה או לקליניקה, או מה כואב להם, מה מעניין אותם, מה הם מתלוננים?
יש, דווקא ישבתי לפני כמה ימים, עשיתי לי רשימה כזאת שלמה של, באמת של כאבים שרוב הגברים נתקלים בהם, והכאבים זה שהרבה מהגברים מוצאים את עצמם, פשוט מרגישים לבד. יש להם זוגיות, יש להם ילדים, יש להם עבודה, הכל מסודר אצלם בחיים, אין יותר מדי דאגות, והם עדיין מרגישים בודדים ולבד. זה הכאב הראשון. הכאב השני, שהם מרגישים שהם פחות, הם שקופים. אף אחד לא מתייחס אליהם, הילדים לא סופרים אותם, האישה לא סופרת אותם, לפעמים נפגשים עם חברים, עבודה, אבל גם כן הם פשוט מרגישים שקופים. ועוד כאב גדול זה שהם פשוט מרגישים שהם סופרים ימים לאחור. זאת אומרת שכמו שאמרת, זוגיות אמור להיות כיף, אז החיים גם אמור להיות כיף. אמור להיות לך שאיפות, מטרות, יעדים. גברים אחרי שהם מתחתנים מביאים ילדים שלהם עבודה מסודרת, מאבדים איפשהו את הייעוד האמיתי שלהם בחיים. ואז נורא קשה להם לתפקד, והם קמים בבוקר עוד פעם עם אותה העבודה, עם אותם הבעיות, עם אותם הדברים שקורים במהלך היום, וזה נורא שוחק אותם.
וואו, תגיד לי, וזה יכול מאוד להשפיע על החיים. של הגבר, אם הוא מסתובב עם תחושות כאלה של בדידות, של שקיפות, של אין לה להתקדם. כאילו, זה משפיע על החיים.
אני רוצה להגיד לך שכמו שאת, או שהרבה נשים מכירות גברים חזקים, כשהם מגיעים אליי לאימונים מנטליים, הרבה מהם הם פשוט מתחילים לבכות. כי הם לא מראים את הכאב באף מקום, עד שהם באמת לא מרגישים את המקום הבטוח הזה, שבו הם יכולים באמת לשתף את הכאב, בלי שאף אחד שופט אותם, בלי שאף אחד מלמד אותם, בלי שאף אחד מייעץ להם מה לעשות. באמת, להבין את הכאב האמיתי, וברגע שאתה מבין את הכאב האמיתי, ואתה מתחבר לכאב הזה, אז אפשר באמת לעשות את העבודה. וזה משהו שאני רואה המון 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 אצלי במפגשים, ואני לא חושב שאפילו הנשים שלהם יודעות את זה, שהגבר שלהם באמת יכול לבוא ומכל הלב ככה לשפוך הכל.
קודם כל, זה מקסים מה שאתה אומר, וככה אני ממש מקווה שקודם כל נשים ששומעות אותנו, קצת חמלה, קצת הבנה לזה שמאחורי החזות, החסונה, החזקה, המפרנסת, הבנויה לתלפיות מחדר הכושר, זה שיש לו חברים ויודע מה הוא רוצה, יושב לפעמים איזה ילד קטן שעוד לא לימדו אותו וגם לא אפשרו לו לפתח חלק מאוד חשוב שיכול לעשות לך המון טוב בחיים עם, עם תיק קצת בחמלה, ואתם הגברים, לא לוותר על עצמכם. זה ככה אנחנו תכף נפתח את זה. אני רוצה פשוט לתת להם להישאר רגע עם המילים האלה שלך. אל תוותרו על עצמכם. יש לכם שם חלקים שיכולים לשנות לכם את החיים מקצה לקצה, שתהיו מאושרים ושיהיה לכם טוב ושיהיה לכם כוח ושיהיה לכם שאיפות ושיהיה לכם חדוות יצירה ותרגישו באמת כמו בני 20, לא כי אתם מפזזים בכל מיני פנטזיות שאתם לא יכולים לממש, אלא כי באמת אתם תחיו את החיים עם, עם השכל ועם הרגש ועם הכל ביחד. ואנחנו נצא לשיר שאתה ביקשת ממני לשים אותו. גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת. אל תלכו לאיבוד, גברים שלנו. אנחנו נחזור אליכם מיד אחרי השיר.
גבר הולך לאיבוד דרך מרפסת בין שיחי השרח, הוא מתנדנד כשהרוח נכנסת, הוא נעזר, הוא נושר בסתר, אל תהי כועסת, הוא מאוהב. תבואי אליו לפעמים, הוא נרגע כשאת פה, יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו. יש לו דרכים משונות, את אוהבת אותו, אוהבת אותו. גבר עוזב לפעמים דרך מרפסת, מזמזם שיר ישן, נפצע בעורפו מעץ השסת, נצבט בשושן, בוץ דבק בעקבר, אל תהי כועסת, הוא מאוהב. הוא בא אלייך לפעמים, את נרגעת כשהוא מלטף, יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב. יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, שהוא אוהב. יש לפעמים שרק על המרפסת כמו יום שבת ורוח דרומית בשקט נכנסת ואף אחד, אז את חושבת עליו וחתול בעשר בורח זנב שיבוא אלייך פתאום לשתוק ילתן. יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב. יש לו דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, שהוא אוהב.
איזה כיף שחזרתם אלינו, אנחנו כאן עם דימה סיבצ'נקו, שהוא מאמן מנטלי, גם לזוגיות, אבל בעיקר לגברים, הוא ממש לקח את זה ככה כמטרה לחיים שלו.
שליחות, שליחות.
שליחות, יפה.
אני אוהב להגיד את זה.
כן. שבה הוא בעצם עוזר לגברים, להגיע למודעות, לקבל ביטחון, לשפר כל מיני תחומים בחיים שלהם, ובעיקר, בעיקר על זוגיות, ובגלל זה אנחנו כאן היום. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שיצאנו לשיר, ככה שאלתי אותך, איך זה שהגבר סגור יותר ופחות משתף, ופחות פותח את הלב, ופחות נוגע ברגש, בגלל איך שחינכו אותו, תהיה חזק ואל תתבחן, איך זה משפיע לו על החיים? אז נתת ככה איזושהי נקודה של מה קורה בזוגיות, בוא נפתח את זה עוד קצת, איך זה...
אז יש דיסוננס מאוד גדול בין איך שגבר באמת מתנהג ביום-יום שלו, בעבודה עם חברים, עם הבוס, לבין איך שהוא מגיע הביתה. בסופו של דבר, גברים יוצאים מנקודת הנחה שהם החזקים והם רוצים לתת מעצמם לכולם. לאישה, לילדים, לבית, לחברים, זה אפילו יכול להיות להורים ולכולם, חוץ מלעצמם. ואז הם פשוט רוצים להימנע מריבים, מחיכוכים, מכל מיני קונפליקטים, והם פשוט שותקים. כשהם חזקים בעבודה ומגיעים הביתה ופשוט שותקים, יש דיסוננס מאוד גדול, וזה משפיע עליהם לאחר מכן במהלך החיים. יש יותר מקרים של התקף לב, יש חרדות שלא מאבחינים אותם, יש מחלות של לחץ דם, יש עוד כל מיני מחלות שבסופו של דבר זה מה שגורם לגברים האלה להגיע למקומות האלה.
אוקיי, אז בוא ניצור לפרקטיקה לפני שתיגמר לנו תוכנית. מה הם צריכים לעשות? גבר עכשיו מקשיב לך, הוא חווה את זה, או לא חווה את זה, אבל מבין על מה אתה מדבר. מה הוא צריך לעשות? איך אפשר לעזור לו, ומה הוא ירוויח מזה? זה הכי חשוב. כי בלי שהם יבינו מה הם ירוויחו מזה, הם לא...
קודם כל, אני רוצה שגבר יקום בבוקר עם חיוך על הפנים. החיים, חיים רק פעם אחת. אני עברתי המון קשיים בחיים שלי, והבנתי ש... יש כל כך הרבה מקומות שאנחנו פשוט יכולים לעבור עם חיוך ועם אושר בעיניים, ואפשר לתקן את זה. אפשר באמת לפתור הכל. ואני רוצה שגברים יתחילו לשאול את עצמם שאלות. האם אני קם עם חיוך? האם טוב לי בחיים? האם זה מה שאני רוצה? כי הרבה פעמים, ברגע שאתה רגיל לחיים מסוימים, אתה אומר לעצמך, אוקיי, ככה זה החיים, ככה זה אמור להיות. ככה זה אצל חברים, ככה זה אצל השכנים. החיים פשוט ממשיכים. ולא, אני רוצה שהגברים ישאלו את עצמם שאלה, האם טוב להם בחיים.
אבל הרבה גברים שיגידו לא, יקומו ויעזבו את הבית. הם חושבים שהמקום שהם נמצאים בו הפיזי, זה מה שגורם להם לא טוב בחיים. איך אתה עושה איתם את ההבחנה? איך אנשים שיושבים אצלך בקליניקה או בסדנאות, מגיעים לאותה הבנה שהבית, או לא משנה, מה שעושה להם רע בחיים, סוג של טריגר שמפעיל להם משהו שהוא ממלא, נמצא אצלה, והם פשוט יקחו את השק הזה ממקום למקום. אנחנו רואים את זה בפרק ב', פרק ג', אחוזי הגירושים אפילו יותר גבוהים. איך הם יכולים להבין את זה? איך אפשר להיכנס לראש שלהם?
אז קודם כל, כמו שאמרתי בהתחלה, האחריות על הזוגיות היא שלנו, באופן פרטי. אנחנו אחראים על הזוגיות שלנו, ועכשיו אנחנו צריכים לעשות את העבודה. אם אנחנו לא יודעים איך לעשות את העבודה, יש אנשי מקצוע כמוני שבאים אליהם ופשוט מתחילים לעשות עבודה על זוגיות או על כל תחום אחר, שבה איש מקצוע יכול לעזור לך להתקדם ובאמת להגיע למקומות הרבה יותר טובים ומאושרים. אם עדיין לא החלטת ואתה חושב שאולי לחכות קצת, אז בסופו של דבר, אני רוצה שגבר יחשוב על שני דברים. קודם כל, על פחד ועל אגו. להוריד את הפחד ולהוריד את האגו. בסופו של דבר, זה שני דברים שחוסמים את הגבר מלהתקדם. הרבה גברים אומרים לעצמם, אוקיי, אז אני כמו שאני, אני חזק, זה מי שאני, לא רוצה להשתנות. וזה אגו של פעם. האגו הזה לא עוזר לאף אחד להתקדם. לא לזוגיות, לא באופן אישי ולא בשום דבר אחר. אז להוריד את האגו ולהוריד את הפחד. הפחד כאן הוא משפיע על ההבנה שלנו של לראות באמת איפה אנחנו נמצאים. אם באמת לא טוב לנו, אם באמת אנחנו מרגישים מנותקים מהזוגיות, אם באמת אנחנו מרגישים שהילדים שלנו פשוט לא רואים אותנו. ואז ברגע שלומדים להוריד את האגו ואת הפחד, אז באמת אפשר להסתכל על החיים שלנו באמת בעיניים האמיתיות.
אז עכשיו בא אליך גבר, עברתם תהליך, ולמרות שהוא מנכ״ל של איזה חברת הייטק, ויש לו מלא חברים, והוא מצליח בכל פרמטר שהוא מכיר, ואתם מגלים חוסר ביטחון. תן לי, מה הכלי הראשון שאתה נותן לבן אדם? איך אתה, איך אתה מביא אותו, קודם כל להסכים שיש לו חוסר ביטחון, כי זה קשה להסכים כזה דבר, אבל מה אתה עושה איתו?
אז זהו, גבר שבאמת מגיע לתהליך אימוני, הוא כבר פתוח לשינוי. הוא כבר, יש לו סימני שאלה בראש, שאוקיי, אולי מה שאני עושה, זה לא בדיוק הדרך. ואז כשאנחנו רוצים לעבוד על ביטחון עצמי, קודם כל ביטחון עצמי גם באיזה פן, כי בכל פעם ביטחון עצמי יכול להיות שונה. יכול להיות ביטחון עצמי בתחום הקריירה הוא מאוד
אנחנו
גבוה.
אנחנו מדברים על זוגיות פה.
נכון.
לכן זה חשוב
אז
לי.
אז זהו, גם חשוב לי להדגיש שיש אנשים, כמו שאת אומרת, מנכלים שהם מגיעים ואומרים ביטחון עצמי נמוך, אבל צריך, אז איך הוא מנכל? אז צריך להבין ש... ביטחון עצמי בקריירה זה לא אותו ביטחון עצמי כמו בזוגיות. ואם אתה מנכ״ל, זה לא אומר שהביטחון עצמי שלך בזוגיות הוא גם גבוה.
אז מה אתה עושה איתו? ברור שאתה לא עושה עם כולם אותו דבר, אין איזה פרוטוקול, אבל מה, איך גבר שמקשיב עכשיו הוא מזדהה עם מה שאתה אומר, מה הוא אומר, אוקיי, אני אלך אליו, מה יהיה שם? מה אתה עושה איתם שם שגורם להם להמשיך ולבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
השינוי שהם באמת עושים, אני לא מדבר על סיסמאות, תמיד בתחום של אימון מנטלי מפיצים המון סיסמאות, וזה אחד הדברים שמפריעים לי. אנחנו אשכרה עושים פעולות בשביל להעלות הביטחון העצמי. אם אין ביטחון עצמי בזוגיות, אנחנו בוחנים את כל מה שקורה בבית, ואנחנו מתחילים לעשות צעדים קטנים בשביל לחזק את הזוגיות, בשביל לחזק את הביטחון העצמי באופן פרטי. וזה משהו שאנחנו כן גם רואים התקדמות, ואנחנו גם יכולים להגיד, אוקיי, אחרי שבועיים, שלושה, תראה איפה היית ואיפה אתה היום, ומה המטרה שלנו הסופית.
אוקיי, תגיד לי, יש לך איזה סיפור ככה, אם מותר לספר, אני לא יודעת, של איזה מישהו שבאמת הגיע עם איזשהו קושי של ביטחון, הם לא יודעים שזה קושי בביטחון עצמי דרך אגב. הם כשמגיעים לקליניקה, הם לא יודעים עדיין מה בדיוק הקושי, הם רק מרגישים את אותו דבר שדיברת עליו מקודם, שחיקה ולחץ ושקופים ולא רואים אותם וכולי, ואז פתאום הם מגלים שזה אצלם משהו שאפשר לחזק, נכון? זה, ככה זה עובד?
כן, זה בדרך כלל נובע מכמה דברים. עכשיו, ברור שאצל כל אחד זה שונה, אבל סתם מעניין אותי לשמוע במה את נתקלת.
וואי, אני רוצה להגיד לך שאני נתקלת בהרבה גברים שהם ביקורתיים. ואחד הסימנים לחוסר ביטחון זה ביקורתיות, כי אחת הסיבות המרכזיות להעביר ביקורת זה כי אני רוצה להרגיש יותר טוב, אז אני מוריד את האחר. זה אחד הסימנים המרכזיים.
אוקיי, אז מה שאני עושה עם הגברים שמגיעים עם הביקורת, זה באמת להבין איפה הביקורת פוגשת אותך. במקומות האלה שהביקורת פוגשת אותך, על זה בדיוק אנחנו רוצים לעבוד. ואם זה פוגש אותך במקום של... את הולכת יותר מדי עם חברות, את כל הזמן לא נמצאת בבית, אוקיי, איפה זה פוגש אותי? יכול להיות שהזוגיות שלי היא לא מה שאני מצפה, ואז מפריע לי שהאישה לא נמצאת בבית, וככה אני אולי יכול לקרב אותה יותר, שזה בעצם, זה לא הפואנטה.
ואז זה דרך כאילו הרסנית לקרב אותה, זה בלחסום אותה ולבקר אותה.
בדיוק.
זאת אומרת, ממש לומדים כלים פרקטיים. מי שמגיע אליך לא מבזבז את הזמן על הרבה דיבורים, אלא יותר יושבים ומחפשים איפה המקומות שאתם צריך לעבוד כדי לראות שינוי מיידי.
זה בשביל, הבנתי, אני נכון? בעיקר בשביל זה פה, בשביל להגיד שזה לא דיבורים ולא סיסמאות, זה פעולות, זה דברים שעושים באופן פרקטי ומתרגלים את זה בבית. זה מה שאנחנו עושים.
תגיד לי, אני לא גבר אז אני לא יודעת, אבל יש איזה משהו נראה לי מיוחד בשיחה בין גברים. בשיח בין גברים, מאשר כשגבר מגיע אליי. אז אני דרך אגב הרבה פעמים שולחת למטפל לגבר, כי אני מרגישה, אני לא יודעת לשים על זה עכשיו את האצבע, אני אדע אולי אחר כך, אבל יש איזה משהו מיוחד.
אז אולי אני אגלה לך.
יאללה, תגלה לי.
גבר רוצה להרגיש חזק. עכשיו ברגע שהוא משתף אותך בחולשות שלו, כמו שאמרנו מקודם, הוא כבר לא חזק. והשאלה אם הוא מוכן לחשוף את החולשות שלו בפנייך.
בפני אישה.
בפני אישה, ראיתי אישה. בדיוק.
אוקיי, יפה. זאת אומרת ש... אני הרבה פעמים הסתובבתי ככה, עד שפגשתי אותך, ויש עוד איזה שניים, שלושה שכבר היו אצלנו, שאמרתי, וואי, חייבים להיות יותר גברים מטפלים, כי כמו מורות, גם מטפלות יש יותר נשים, והגברים יכולים לאפשר לגברים אחרים... יותר באמת להיפתח, פחות לפחד, להרגיש כמו, כמו אחים אפילו, לגבר יותר קל להיפתח.
זאת הסיבה גם שבניתי סדנה, סדנת לילה בלי מסכות, ששם יש קבוצה של גברים, שביחד יש מעגל גם של שיתוף, וכל אחד בתורו משתף על הקשיים שלו, על כל מה שעובר עליו, וזה בלי נשים, בדיוק בגלל הסיבה הזאת, כי מאוד קשה להיפתח לגבר ליד נשים.
וואי, זה מדהים. אני רוצה לספר לי רגע לסדנה הזאת, עוד איזה ככה, לא תכננו, אבל תן לי איזה דקה ככה לסדנה. אני רוצה שאנשים יכירו, שיבינו.
אז זאת סדנה שנקראת לילה בלי מסכות. אנחנו עושים את הסדנה בלילה. הסדנה משלבת אימון פיזי ואימון מנטלי. יש חלק של אימונים פיזיים, חלק אימונים מנטליים. זה מחולק, אני עושה את זה ביחד עם פסיכולוג ספורט. אנחנו עושים את זה בשיתוף פעולה. והמטרה באמת, אחרי הסדנה הזאת של לילה, להביא את הגברים לנקודת מבט שונה על החיים שלהם, והחלטה אחת חשובה שהם הולכים לקחת בסדנה הזאת. הסדנה הזאת בלילה, אגב, כי אנחנו פשוט לא רוצים יותר מדי לסחות דעת, כי אנחנו רוצים לחבר את הגברים לעצמם.
תקשיב, טוב, יש לך עוד סיבה לעשות את זה בלילה, שאולי אינטואיטיבית ידעת אותה ואני אתן לך אותה. אנחנו הרבה מדברים פה על חוכמת הקבלה, וידוע שהמקובלים לומדים בלילה, כי בלילה, כאילו דווקא דרך המאמץ, דווקא איפה שקשה, הרי לחזור הביתה מעבודה, להתקלח, לאכול, עכשיו אני כולי רענה, נחתי, ואני הולך עכשיו ללמוד, אין את אותה התנגדות של עייפות, של קושי שיכולי. כשהמקובלים באים ללמוד בלילה, אותה התנגדות, אתה מכיר את זה מחדר כושר, רואים עליך שאתה מתאמן, ההתנגדות בחדר כושר היא זאת שמאפשרת את אותה צמיחה. אז הלילה הוא באמת מקום שההתנגדות בו יותר גדולה, זאת אומרת, עייפות, עייפים, הם לא...
זאת הסיבה שהכנסנו גם את החלק של הכושר לתוך הסדנה. כי ברגע שאתה עובד גם על הכושר ואתה מגיע לעייפות פיזית, הרבה יותר קל להיפתח, כי אתה כבר מרגיש סוג של קושי ואתה נפתח הרבה יותר בקלות.
איזה יופי. תגיד לי, ואיך אפשר... טוב, קודם כל, מאזינים יקרים, גם על הקיר שלי, פת שני, אימון רגשי בפייסבוק, וגם... העלית את זה אצלך, נכון?
נכון, נכון.
דימה סיבצ'נקו. ואני אומרת לכם, הוא כותב את השם שלו באנגלית, אז לכתוב דימה באנגלית, ואתם תגיעו אליו. ויש לך שם פרטים על הסדנה הזאת, כי זה דבר מאוד מאוד מיוחד.
יש לי גם עמוד עסקי וגם אתר אינטרנט, דימה מיינד פיט. מיינד פיט? מיינד
פיט. יפה.
ושם יש את כל הפרטים.
יופי. וואי, זה נשמע מיוחד. תגיד לי, ומה קורה עם גברים שהם לא עושים כושר וזה, הם יכולים גם לבוא לסדנה?
כמובן, הסדנה שלנו מתאימה לכולם.
לכולם. גם בן אדם, כאילו, בטטה של קורסה,
כולם,
יכול להגיע.
כולם, כולם.
ואז גם מתאמנים, גם מדברים, גם פותחים, גם מקבלים החלטות.
כולם, כן.
ודיסקרטי לחלוטין, נכון?
כמובן.
יופי, אני מה זה שמחה לשמוע על זה. שכחתי באמת להכין לך שאלות על הנושא, אני שמחה שזה עלה. ובוא נחשוב רגע, איזה, את יודע, בוא. תן איזה טיפ לגבר שמרגיש ככה אבוד ושקוף.
אז קודם כל, תמיד יש פתרון. אני יודע שהרבה גברים מגיעים לנקודות ממש נמוכות בחיים שלהם, ומרגישים מאוד בודדים שאין להם עם מי לדבר. אגב, אני גם הייתי בנקודות האלה, בגלל זה גם חלק ממה שאני מעביר כאן, זה מניסיון אישי. תמיד יש מה לעשות, תמיד אפשר, יש אנשים שאפשר לדבר איתם, ותמיד אפשר לשנות.
כן.
זה, אני חושב, התובנה והשאיפה של כולם צריכה להיות.
יש לך עוד איזה טיפ, כי יש לך עוד חצי דקה נוספת ממה שחשבתי?
עוד טיפ, אז כבר אמרתי, לשאול את עצמנו שאלות, שאלות, שאלות. אחד הדברים שאצלי השתנו, זה פשוט התחלתי לשאול את עצמי שאלות. האם טוב לי? האם זה מה שאני רוצה בחיים? האם זה הכיוון שאני רוצה?
אבל אני רוצה להזכיר, אתם שואלים את השאלות, ולפני שאתם מפרקים את הבית, אתם קודם כל בודקים במאה על מאה שאתם עשיתם את כל מה שצריך. לטפל בעצמכם.
אני יכול לחזק כאן את הפירוק של הבית.
כן.
הרבה יותר קשה למצוא משהו אחר מאשר לפרק את הבית, וכשאתה מכיר מישהי המון שנים, וזה כבר בית, הרבה יותר קל להתקן, למרות שלא תמיד זה נראה ככה, אבל ככל שיותר מוקדם עושים את זה, זה הרבה יותר קל. ואחד הדברים החשובים, גם לגבי הריבים, לריב... על כל הדברים הקטנים, ולא לצבור את זה, כי אחרי שנים פשוט יש כל כך הרבה משקעים.
טיפ נהדר, גברים, אנחנו יודעים שאתם לא רגילים להוציא ולא רגילים לשתף, בא לכם להגיד משהו, תגידו אותו, אל תצברו אותו, אל תחכו שהיא תבוא להתלונן על משהו, ואז במקום לתת לה מענה לרגש שעכשיו היא מבטא, אתם מתלבשים לה לשיחה ומביאים באותו רגע את הבעיות שלכם. קחו לעצמכם פעם ביום בחודש, לא יודעת מה, שבו אתם באים ואומרים לה עכשיו שבי, אני מוציא את מה שיש לי, לא יודע מה נעשה עם זה, אבל קודם כל שזה יהיה בחוץ, לא רוצה אולקוס. זה פתרון מצוין. דימה, התוכנית שלנו אפה פשוט, ואנחנו בטוח, בטוח, בטוח ניפגש שוב. אני רוצה לשאול אותך לסיום. הנה המצלמה שלך.
כן.
איזה מסר או משפט שהיית ככה רוצה להגיד לגברים, לגבר ששומע אותך עכשיו, שיקח איתו מהשיחה שלנו, דבר מהלב.
אז אליהם. אני אגיד משהו אחד שהוא חשוב, לגבי הבדידות. אני יודע שהרבה גברים מרגישים בודדים והם מרגישים לבד, למרות שיש להם את כל הזוגיות שבעולם, והרבה פעמים הם מאשימים את הסביבה, את הקרובים, אבל בסופו של דבר צריך להבין, הבדידות זה עניין אישי שלנו. ברגע שאנחנו יודעים לזהות את ההרגשה של בדידות, אנחנו גם צריכים להגיע לעצמנו ולהבין למה אנחנו מרגישים בודדים, והמפתח הוא אצלנו, לא אצל הסביבה. הרבה פעמים אנשים מפרקים משפחות רק בגלל הבדידות, כי הם מאשימים את הסביבה, אבל מה שקורה בפועל זה מה שקורה לנו עמוק עמוק בתוך הלב, ושם המפתח.
אני מאוד שמחה שאתה ככה פותח את הלב. נותן גם דוגמה עכשיו, איך פותחים את הלב? זה פשוט, עוצרים שנייה, מסתכלים פנימה, שום דבר לא יקרה. אם קשה לכם, עוד טיפ שקיבלתי מאיזה אחד המורים שלי, זה תשאלו את עצמכם, מה יכול לקרות? אם אני עכשיו פותח את הלב, אני אומר מה אני מרגיש. אני משתף בכאב שלי, בתסכול שלי. ופה אני רוצה לדבר לנשים עוד פעם. עם גבר, ותקשיבו, אני פישלתי עם זה לא מעט פעמים בחיים עד שלמדתי את הדבר הזה, ואם את זה תיקחו מכאן, זה כבר עשה את הכל. כשגבר טיפה מתחיל לפתוח את הלב, ותדעו לכם, הם לפעמים מוציאים את הראש מתוך הקונחייה. הוא טיפה מתחיל לדבר, גם אם יש לך מה להגיד, גם אם את רצית עכשיו לדבר, גם אם את זאת שארגנת את השיחה, וזה כאילו לוקח לך את המקום, גם אם הוא אומר את הדבר שהכי את לא מסכימה איתו, אבל הוא כבר פותח את הלב, תסתמי, לשתוק, להחזיק את הידיים ככה, לקחת אוויר, והמילה הראשונה שאת הוציא מהפה תהיה מילה של חיזוק. קודם כל, אני שמחה ששיתפת אותי. וואי, זה כל כך יפה לשמוע אותך מדבר מהלב. בסדר? זה לא אומר שאת מסכימה עם מה שהוא אמר. זה לא אומר שאת לא בסדר. זה אומר שאת זיהית, ואם לא זיהית עד היום, לא יכעוס על עצמך. גם את זה לא לימדו אותנו.
יש לי גם טיפ לנשים ככה בסוף.
קדימה, יש לנו עוד דקה וחצי.
אז הטיפ לנשים זה לא לחנך את הילד, לא לגדל את הגבר, לא לגדל את הגבר, אלא לתמוך בגבר ולהבין שהזוגיות זה עבודה של ביחד. הרבה פעמים נשים רוצות לחנך וללמד ולהראות ו... אבל בסוף זה רק גורם לגבר להיסגר בתוך הקונחייה ולא לפתוח.
מלא, מלא, מלא פעמים עשיתי טעויות כאלה, חבל על הזמן, אתה מדבר ואני נזכרת בכל הסיטואציות מכל ה-30 שנה האחרונות. ואם אתן זכיתם לשמוע את התוכנית הזאת ולקחת את הדבר הזה, במקסימום הצלתם את הזוגיות שלכם. זה יכול להיות דבר שמציל זוגיות. אז דימה, אני ממש נהניתי. לשבת איתך פה היום. אין ספק שאנחנו צריכים, ככה נתנו טעימות מכל דבר, אנחנו הולכים לארגן פה איזה סדרה, לדעתי, של ככה כמה מפגשים, שכל מפגש יהיה על נושא מסוים ספציפי, ואני רוצה לאחל לך סוף שבוע מדהים, והצלחה בסדנה של לילה בלי מסכות. תחפשו את הסדנה, ותודה רבה, ורק אני, עוד תוכנית שלנו הגיעה לסיומה, והיום... היא הייתה מיוחדת במינה. קיבלנו הבנה של איך אפשר לחזק את הגבר בזוגיות, איך מחזירים את האמון ואת הניצוץ שאולי לפעמים מתעמעמים, רק ככה נגענו בטיפה, ואנחנו מבטיחים לכם שיהיו עוד תוכניות בנושא הזה, תזכרו. זוגיות היא מסע משותף שדורש תקשורת וכנות ואומץ להיות עם עצמנו וגם עם הצד השני. אנחנו ניפגש שוב בחמישי הבא, בשעה 19:00 בתוכנית אתה ואני מחזקים את הזוגיות ברדיו סול, ואני יפעת שני ואבנר פה על הטכני. אנחנו מודים לכם שהקדשתם מהזמן שלכם והייתם איתנו. שיהיה ערב טוב וסוף שבוע נפלא לכולם, ותכף אני בוחרת לכם את השיר. אתה יודע מה? בא לי דווקא איך אפשר שלא להתאהב בך. אני רוצה שתקשיבו למילים. זה שיר שאנחנו נהנים לפזז לעצמנו, אבל תקשיבו למילים. איך אפשר להתאהב בו כשהוא רק טיפה, טיפה, נותן לנו ביטחון. גם הגברים, גם הנשים, יש בזה מסר טוב. קדימה.
עם רשת עשוי החורים בסירת עץ קטנה מיטלטלת מים סוערים לא ויתרת לא אמרת נואש והלב שלי חזר על חול שנשטפה אל החוף בלי ברירה הנה בגל גדול סוחף אותה בחזרה כבר ויתרתי כמעט אמרתי נואש והלב שלי חזר שבר הלב לא לפחד בדרך לאבד
לקום כל בוקר ולצאת אל החיים ולנסות הכל לפני שיגמר לחפש מאיפה באנו ולחזור בסוף תמיד להתחלה למצוא בכל דבר עוד יופי ולרקוד עד שנופלים מעייפות או אהבה מכל הרגעים בזמן למצוא אחד לאחוז בו להגיד שהגענו תמיד לזכור לרגע לעצור ולהודות על מה שיש ומאיפה שבאנו לחבק אותה בלילה